שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
שבוע שעבר לא הייתי כאן, הייתי בחוץ לארץ, אז הפסדנו שיעור, והיום קצת נשתדל להשלים מן השבוע שעבר. שבוע אנחנו קוראים פרשת ויירו. ובשבוע הזה, בפרשת הזו, אומר הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב את אברהם אבינו. כי יודעתי. ולמה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו? האם זה משום שקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנו? לפי שאמרו חז"ל פעמיים בש"ס? לא. האם זה משום שתורה ניסיונס נכנס אברהם אבינו ועמד בכולם? גם לא. כי יודעת ולמען אשר יצא וזבור לבי סחר ושמרו דרך השם לעשות צדוק ומשפט. וכתבתי כמה פעמים בספרים שלי. שהפסוק הזה הוא המקור של מצוות החינוך. ידענו שחינוך זה מצווה דרבנן, כך מופיע מספר פעמים בש"ס ובדברי כל הפוסקים כולם. חובת האב לחנך את בניו הקטנים משהגיעו לחינוך היא רק מצווה דרבנן. אבל אמרתי פעמים רבות, מלבד תרי"ג מצווה שבתורה, יש מצוות רבות נוספות. כי חי עבודם לעשות רצון אביו שבשמיים. ורצון השם מופיע בתורה, בווריאציות שונות, בדרכים שונות, לא תמיד בלשון של ציווי. רק ציוויים מפורשים נכללו בתרי"ג מצווה שבתורה, כי זה הפירוש הפשוט של מצווה, כאשר אדם מצווה ועומד. אבל אם הקדוש ברוך אומר כי יודעתי, ורש"י מפרש ידיעה מלשון חיבה, אני אוהב את אברהם אבינו למען אשר יצא ועוון ובי שרחו, והרי מכאן יש ללמוד, שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מכל אב ואם בישראל, שיחנך את בניו לאהבו ולירו, לדיקטוק המצווס ולאהב הסוירו. אז מה זה שאמרו חכמים שחינוך זה מצווה דרבנן? מדרבנן צריך להתייחס לקטנים כאילו הם גדולים. ומשהגיעו לחינוך, כל מי שיודע לאכול, צריך לאכול מס, יודע לנניה, צריך ליטול לולב, יודע לשמור על ניקיון הגוף, צריך להניח תפילין. וכפי שגדולים חייבים בכל המצוות, כך גם תנא מדרבנן. זה תקנת חכמים. אבל מן התורה, כל אדם צריך לחנך את בניו לפי שיקול דעתו. אין גדרים מסוימים. מן התורה אין אדם חייב לכפות על בנו דווקא ליטול לולב. וכל אב וכל אם, ואני הזדהיתי, צריכים לחנך את ילדים לפי הפסיכולוגי שלהם, לפי הפילוסופי שלהם, לפי שיקול דעתם, לפי השכל שחנן אותם הקודש בו. יש שיכביד אולו על בניו, יש שיקל על בניו. באו חכמים ואמרו, דין קטן כדין גדול. וכשם שגודל חייב במצוות, כך גם קטן יתרה מזו. למדנו מדברי ריף ובסוכת דף גמל, וכך דעת רוב רובם של הפוסקים האחרונים, שלא מקיימים מצוות חינוך, אלא כאשר מחנכים קטנים לקיום מצוות כהלכתם בכל פרטיהן ודקדוקיהן. אני זוכר לפני המון שנים, מן הסתם בערך כ-40 שנה, בני היה ילד קטן והוא מאוד רצה דלת מינים. לפני 40 שנה לא היה שפע גדול כמו הוא היום, וגם המושגים היו שונים, היום כל תינוק יש לו 4 מינים קשרים. אבל נתתי לו לימון, בחצר שלנו היה עץ אקליפטוס, קצת דומה לערבות, בלולב לא יכולתי להתחמק. אין דבר שדומה ללולב, אז אני כל הלולב, והאבסים, ו... אני חושב שיום רביעי או חמישי של חלמוד, הוא התחיל לפספק בקשר לאתרוג שלו, שאלתי אם זה לא לימון, אולי, אמרתי לו שזה נראה כמו לימון, אז תדעתי. אבל מכל מקום ברור כשמש לפי דבר הריטבו שאני לא יצאתי ידי חובת החינוך, הוא לא הגיע לחינוך, היה ילד שהגיע לחינוך, הייתי קונה לו תרד מינים קשרים, אני חושב בן 4 או בן 5, פחות מגיל חינוך. אבל מכל מקום, חינוך זה רבונון מחייב אותנו זכס לקטנים כמו לגדולים. וקוטן צריך לקיים את מצוותיו כאילו גדול הוא, וזה חיוב דה רבונון. אבל מן התואר ידענו שהקודש ברוך הוא מצפה מכל אדם שיפקח על ילדיו, שידריך אותם, שיתה בליבם, אהב את השם ביורותוי, חיבוב המצוות, וחד וסדר שמייץ, וזה חובה כללית. שלמדנו על הפסוק יודעתם למען אשר עשיו עוונו ובעשיו. וזה לדעתי פשט בדברי התוספות בפסוקים פחס, שהמנחס חינוך מתקשה בהם עד למאות. בפסוקים פחס יש מחלוקת עם סלע בית אבות דאורייתא ודרבנן. אם זה מצווה דאורייתא על אדם שימנה את בניו הקטנים על קורבן פסח ויאכיל אותם את קורבן פסח, או שזה רק מצווה דרבנן. שואלים התוספות, קושיה עצומה. אם סלע בית אבות איננו מן התורה, אז איך מותר? הלו אין הפסח נאכל אלא למנויו, מי שלא מנוי אסור לו לאכול קורבן פסח. ואם קטנים אינם בכלל מצוות הפסח, וסלע בית אבות לאו דאורייתא, נמצא שאסור להם לאכול משום שהם לא מנויים. אין מנוי אלא מי שחייב במצווה. והרי קטנים אסור לספות להם בידיים. קודם כל נביא לסיים בייזה מצווים להפרישו, אבל אסור לתת להם דבר ייצור בידיים. וכאן אנחנו מכילים אותם קורבן פסח שלא למילויה, וזה איסור, כך שעולים את איסור. אז איך החומים יכולים לתקן מצווה פסח לקטנים כאשר יש בכך איסור? והתויסס מתרצים, מכיוון שאנחנו מכילים אותם בבשר הפסח כדי לחנכם במצוות, אין איסור ספיר. כי זה לא דומר את תומס כהן עם דם ושרוץ עם שלושת המקורות שמהם למדנו, שיעף על פי שקוט נוח לבילס, אין בעזנו מצווים להפרישו, אסור לתת להם בידיים. כאן יש חינוך מצווה. ותמיה המנחס חינוך בשלוש שאלות. השאלה הגדולה ביותר, כל מצווה חינוך זה רבונן, אז איך זה משליך לגבי סדיור אייסר? אסור מן התואר לתת לקטן עם דבר איסור, אז איך האיסור הזה נפקעת, מוסרת על ידי מצווה חינוך שאיננה אלא מדרבונן? שאלה נוספת, לדעת ריש לקיש בנוסח אופטס, מצווה שחינוך זה רק על בנים ולא על בנות. ולהדיה כתוב שם בפסוקים שממנה אדם את בניו ובנותיו, וקטן המקור בפסח, ובנות אין מצווה שחינוך. תויסס ישור אם נחלק עם תרומס הדשן, האם מצווה שחינוך זה רבון רובטת רק על האב או גם עליהם? יום מדפי בייס כתוב בתרס ישון ומצוות חינוך זה רק על האב ולא על האם. זאת אומרת, דשן סמצד הגדל הסבור, גם האם חייבת במצוות חינוך. אבל שם בפסוך הפחס מדובר ביתום. ואף על פי כן ממנים אם האם ממנה אותו, או אחרים ממנים אותו בקורבן פסח, ואין שם אב, ואם כן אין מצוות חינוך. ואני אומר, כל שלושת הקושיות מושתתות על הנחה יסודית שמדובר במצוות חינוך דרבונון. אבל אני אומר, לא, כבון הסתאי שתננו למצוות חינוך דרבונון, אלא למצוות חינוך שהיא דיורי. זאת אומרת, מכיוון שאדם, כאשר הוא ממנה את ילדיו על קורבן פסח, מתכוון לחנך אותם במצוות, גם אם לא מדובר במצוות חינוך דרבונון, אין איסור של לא ספינן להג ביודיים. עוד אני מבין לפי דרכי, פולמוס גדול כותב המחס חינך שין יוד גמר, שאסור לתת לילדים קטנים לאכול ביום הכיפורים, משום שאסור לספוט להם בידיים. הם לא מצוות להתענות, ולכן מותר להניח לפניהם, אבל שיקחו בעצמם, אסור להכיל אותם. להכיל אותם מותר רק אם זה פיקוח נפש, אז ילדים לא יכולים לצום. אבל דרכו של עולם, שלא מפקידים לנו ילדים שלא יאכלו אלא כדי לפקח נפשם, פוחס פוחס מקשיר, ילדים אוכלים. שואל המחס חינך, אבל אסור לספוט לידיים דבר איסור. אז לדעת המחס חינך אסור לתת להם בידיים. כך משמע במוגנברום תוף רשתת זין. המשנבור בשעה ציון עושה פשרה. הוא אומר, יש שני שלבים בחינוך לצום. קרוב לבר מצווה, בני יהודה על התיוד בייס כתוב בשוכנוך, מסנן ומשלימין. אנחנו לא נוהגים כך, אבל כך כתוב בשוכנוך. כי זה הגיע לחינוך במצוות התעני. אבל בני תשע כתוב בשוכנוך, מסנן לשויס. אומר המשנה ברור, איקה מצוות חינוך זה בגיע לחינוך. זה רק כאשר אנחנו מכנסים אותם לתנות יום שלם. ואז כמובן אסור לתת להם, כי לא יספין אלה בידיים. אבל בני תשע, שאנחנו מחנכים אותם להתענות רק לשעות, זה לא עיקר מצוות חינוך, ולכן מותר לתת להם גם בידיים, ואני שואל ממה נפשך, אם זה לא מצוות חינוך, אז מה זה? אז למה מתענים לשויס? ואני אומר, מצוות חינוך זה רק כאשר אנחנו מחנכים ילדים לקיים את מצוות בשלמותם, ואם הם מתענים חצי יום, זה לא מצוות תענית ביום כיפור בשלמותה. ולכן זה לא עיקר מצוות חיוב חינוך דרבונון. ויאף על פי כן המנהג לחנכם, גם כאשר אין בידם ואנחנו לא מצפים מהם לתענות יום שלם. המצווה הזו איננה חויבת חינוך דרבונון, אלא המצווה הכללית, הרחבה יותר, המצווה דיורייתא, כי יודעת למנה שיצא בבונה ובית שחות. ובזה אין איסור של צפייה בידיים. היא אין איסור גדול. לא מנטוירה ולא מדרה בונון, זה רק ידע של חינוך באלמה, כדי להרגיל אותם לקיום המצוות. כך אני מבין את החילוק של המשנבור בסוגיה הזו של מה עשם בכל יום. אף אחד לא מקפיד לא להכיל ילדים קטנים. ילדים קטנים מכילים אותם, נותנים להם בידיים. אז כך נראה לה אני אסדלתי, ושמחתי לאחרונה כשראיתי במשך חוכמש רמי עשרים, באמת על הפסוק הזה אומר שכאן מקור למצוות חינוך, אף על פי שמצוות חינוך היא רק את הרמב״ם. אז הרמב״ם פרק י' ז' הלוך החוק חס מלכות מחולות איסוריס, כאשר הרמב״ם מביא את הדין, שקוט נויך הנבילס אין בייס דין מצווה להפריש שם, אבל אביו מצווה לגאור בו, שנאמר, חנוך לנער, אל תדארתו גם, תיאסתם ליוצאו ממנו. אני חושב שזה פסוק בפרק חוב בייש של ספר משתת. חזל לא משתיתים את מצוות חינוך על הפסוק חנוך לנער. למיעוט זכרוני אין לזה מקור בדברי הדמור, אבל הרמב״ם כך דרכו, הרמב״ם מביא את הפסוק. אז יש לשאול אם הרמב״ם כבר מביא פסוק, למה הוא בוחר פסוק מנצוב עם ספר משתת? ולא פסוק בתורס מושה, כי יודעתם למענה שיצא וסבונה ובייסו יחום. ואני אומר, יכול להיות אחד משני סיבות. למה הרמב״ם עדיף להביא את הפסוק במשנה, חנוך לנער, לפידר הכוי, ולא כי ידעתם. כי הפסוק ההוא, למרות שזה רק דברי קבולו, לא תורס מושה, אבל הוא ציווי. הוא נאמר בלשון של ציווי מפורש. מה שאין כן כי ידעתם שזה רק מעין הצהרת כוונות, אבל לא מצווה. ולכן הרמב״ם מעדיף להביא את הפסוק בספר משלי חנוך לנער על פי דרכו, ואולי סימן נוספת. משום שהרמב״ם כותב, קוטנוי חנבלס, אביו מצווה לגאור בו. אבל לפי דרכי, לפי הבנתי במצווה של יודעתיו, אין הכרח שאביו מצווה לגאור בו. אנחנו מצווים להפעיל שיקול דעת איך לדעתנו, וכל אחד יגיע למסקנות אחרות, איך לדעתנו, הדרך הטובה ביותר לחנך את הקטנים, לאהב את השם, לירא שמיים, לשמיר את המצוות, יאמר פלוני, אני לא רוצה לגאור בו, אני לא רוצה להכביד עליו, אני לא רוצה שיקשר שמיר את המצוות עם חוויות לא נעימות, אולי עדיף לא לגאור בו כל פעם, אולי עדיף להתחיל עם דברים אחרים ולא המחלות אסורות. ולכן כאשר הרמב״ם כותב שאביו מצווה לגאור בו, זה יותר קרוב למצוות חינוך דרבונון, שמחייב אותנו להקפיד לחנך אותו לכל המצוות כולם. את המצווה הזו הרמב״ם מסמיך יותר על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסן לא יסור ממנה. הפסוק הזה יותר משתמע שיש לחנך את הנער למצוות כולן, גם כי יסן לא יסור ממנה, ולכן הרמב״ם מעדיף להביא את הפסוק ההוא, ולא את אשר אנחנו מדגישים בפרשת השבוע, כי יודעתם למען שיצא ובונה ובי סחרה ושומרו דרך השם לעשו יספדוקו במשפט. עוד רגע אדבר, וזה באמת שאלה גדולה. כולנו אבות, בהווה, בעבר הרחוק היו לנו ילדים קטנים, יושבים פה צעירים שזאת השם בקרוב, יהיו אבות להורים קטנים, יש פה הרבה בחורים צעירים שלומדים בישיבה. ומה עושים בכל יום? אנחנו מחנכים את ילדינו שהגיעו לחינוך, וקורה שילד לא מתחשק לו לקיים מצווה. מה הדין? האם אביו חייב, מה אתה נעשה עד שתצא נפשוי? כמו בגידוי למהוי מר, לא רבייני נויתו, סוכה איני יויסה, מה אתה נעשה עד שתצא נפשוי וקופצים אותו לקיים את המצוות? האם כך מדרבונן צריך לנו גם המקסרים? אני לא חושב. אף אחד לא שאל אותי שאלה הזאת. אבל אני חושב שכל אחד מבין מה עצמו, שלא, לא, לא מקים ילד אם הוא לא בירך ביחס המוזרים, לא מקים ילד אם הוא גמר את השמונה את תוך 40 שניות, כמו שמצוי מאוד אצל ילדים. לא, האם אנחנו עצובים להכביד את עולנו על ילד בן 7, שהוא הגיע לחינוך, בן 7, בן 8, בן 9, והוא יום אחד הוא לא נטל עוליו, הוא לא הגיע לבית כנסת. אבל אמרנו שבמיץ הספינת לבונה צריך לחנך אותו ולקיים את המצוות כולם, יודע לנניה, כל נראה לולב. אז למה לא? למה לא? האם אין חובה גמורה לאב לדאוג לבן שלו שיקיים את כל המצוות במועדם, בהלכותיהן, בפרטיהן, בדיקותיהן? אמרנו שלא יוצאים מדי חוי וספינת חלק כאשר המצוין מצווה קטרה. אני אומר לי ביועים אלו, שחזר תקנו מצוסכנך לרבונן כתוספת על מצוסכנך ליורייסה ולא כתפירה לו. וכאשר מצוסכנך ליורייסה סותרת את המצוסכנך לרבונן, מסתבר שהרבונן לא גובר על ליורייסה, בדרך שאני מבין את המצוסכנך שנובע מן הפסוק ידעתם למענה שיצא, ואולי אפילו את הפוסק במשלי. תנוח לבן על פי דארקוי, מה זה על פי דארקוי? כל האבאם צריך להבין לנפש הילד ולחנך אותו על פי דרכוי. אז המצווה דאורייתא אין לה תפוסים מוגדרים. המצווה היא לדאוג, שימו לב על הילדים ותעשו כמיטב יכולתכם לחנך אותם לאהב את השם, לאהב את תורה, לשמחת המצווה. ולכן כאשר הם שוקלים וחושבים שלכפות על ילד, להניש אותו, להגות בו, יביא תוצאות הפוכות וירחיק אותו משמחת המצווה, כך הם צריכים לנהוג. כי מצטשנך דרבון אני תוספת על המצווה דאורייתא ולא סתירה לו, ולכן אני חושב, כן, הוא אמס יורד דאורייתא. יהיה לא חזי, מה זה לא חזי? שלא תמיד צריך לכפות על ילדים קטנים לקיים את מצוותיהם, צריך לשתר, ובאופן פעלי צריך לחנך אותם לקיים את מצוות, אבל כדאי שלא ילום, ילדים הם ילדים, ולא צריך להכביד, ולפעמים זה יביא תוצאות הפוכות, ואני זוכר וספרתי את זה לפעמים. הרבה פעמים כשמדבר על הורים צעירים ולמחנכים, אני זוכר פעם לפני הרבה שנים, לפעמים באמצע תפילה אני מסתובב ומסתכל על הציבור, ואני רואה, עומד אברך וילד קטן לידו באמצע תפילה, וכל כמה דקות האבא מסתכל על הבן שלו, הוא לא מתפלל, ואבא נותן לו סקירה וממשיך להתפלל, זה כל כך כאב לי, קראתי לו אחרי התפילה ואמרתי, אם הבן שלך נגדל, ואי פעם, מתפלל כמו שצריך, זה ינס, זה ינס, כי הוא ילד קטן ואתה גורם לו לאסוציאציה ולקשר את התפילה מחייו, חוויה הכי לא נעימה שיש בעולם, תשחרר אותו, תשחרר אותו, תן לו להתפלל כפי, לפי דרכו, שיתפלל כמה שהוא רוצה, כמה שהוא צריך. וכך כל בר דעת מבין. שזה היא דרך החינוך. אז מצד אחד נצטווינו לחנך ילדים לדקדוק הדין, ולקיים את המצוות כולם בשלמותם, אבל לפי העניין, ובמבחן התוצאה, ובדרך שיחבב עליהם את שמירת המצווה ותלמוד תורה וקיום המצווה, כי חכמים הם באו להוסיף על המצווה חינוך דאורייתא ולא לסתור אותו, כל זה נר בורר בפוסק. אז לפני שנה אנחנו מגיעים לחלק השני של השיעור, עוד הערה קטנה. כותב החיות המקלל סמך ועוד, קוטנה ידע לדבר, עובב מחנכוי לברכת המוזרים. זה חידוש גדול. סוכה מנבייס כתוב, קוטנה ידע לדבר, עובב מלמדי תוירו, ובמדש כתוב, עובב מלמדי תוירו, ולא שן הקודש. לא כולם מקפידים לקיים את המקווה הזאת. פרט בארצות הברית יש הרבה שלא כל כך מקפידים במקווה הזאת. קוטנה ידע לדבר, עובב מלמדי תוירו, ולא שן הקודש. צריך ללמד את הילדים, לא שונה קודש, ותוירה. מחיות הם צריך לחנך אותם לברכת המוזרים, וזה חידוש עצום. קודם שידע לדבר הוא ילד קטן למדי. הוא דיין לא הגיע לחינוך. אז ברכת המוזרים היא מצווה מסוימת. חזל מדברים רק על תוירה. בראשון הם אומרים, תוירה ציבור לא נומוי שמראש הכל הזדנקר. זאת אומרת, פסוקי תוירה, ולא שונה קודש, אבל ההדיו כותב הבייס יש זה בעצם עקוב צדק טס, שהזמן של הגיע לחינוך בברכת המוזרים הוא לא בן שש, הוא יותר גדול. אז הבייס יוסף מביא שאפילו לא בגיל שש, וחיודם אומר, קוטנה יודע לדבר, זה בערך בגיל שלוש שקטנים מדברים. ברור בעיניי שכבור עשה חיודם איננה למצווה חינוך שתקנו חזר בקוטנה שגיע לחינוך. כי מצד מצווה חינוך, הילד צריך לברך את כל ברכת המוזרים, או לפחות שלוש ברכות, או צריך לומר את כל הרחמון, שזה לא מעקב, אבל הוא צריך לברך את שלושת הברכות. ואם תמתין עד גיל 7-8, כדי להתחיל לחנך אותו בברכת המוזרים, אולי לחתונה שלו תצליח, אולי גם לא. ולכן הוא אמס יורד דעת, הוא לפי טבעם של ילדים, שישנן מצוות שצריך להתחיל איתם, טיפין טיפין, כאשר הם ילדים קטנים. ואז, כשהוא יגיע לגיל חינוך של דעת הבית יוסף, זה יותר מגיל שש, הוא יוכל לברך ברכת המוזרים כהלכתה. אבל אם לא תתחיל איתו, כשהוא ילד קטן, אז זה לא יעבוד. והמצווה הזאת, קוטנה יודע לדבר, זה עדיין לא הגיע לחינוך. אבל זה קשור יותר כי הודעתם למענה שיצא וזבונה בבין שיחרוב. צריך לחנך את הילדים בדרך שבבוא העת, או כשהוא גדולים, או כאשר יגיעו לחינוך, יוכלו לקיים את המצוות כחתן. אז לא לוקח הרבה זמן ללמד ילד לנענע בלולב. זה הולך מהר מאוד. זה מצווה שהם מאוד אוהבים. תוך 5 דקות הם יודעים לנענע ומנענעים יותר חזק מאשר ההורים שלהם. כמה זמן לוקח ללמד ילד להניח תפילין? מנה גוילום, 30 יום לפני הבר מצווה. אני הנחתי תפילין פעם ראשונה ביום הבר מצווה שלי, וכך מנהג החסיד אני אז ומקדם. אז יש מצוות שלא צריך הרבה הכנות ללמד ילד, אבל ברכת המוזרים או קרי השמה קשה מאוד לילדים קטנים, ולכן אין סתירה בין הבסיסא והחיודם, הם משלימים אלה את אלה. הגיע לחינוך, ברכת המוזרים זה גיל 7 ומעלה. אבל אז הילד צריך לברך ברכת המוזרים כדין. אז אתה לא יכול להתחיל לחנך אותו בבכס המוזן כי שיהיה בן שבע, ולכן אתם היונה בצדק. ולכן טוב נוהגים בחיילים, תלמודי תורה, בתי ספר יסודיים לבנות, עם ילדים קטנים בגן, מברכים נוסח מקוטוע של בכס המוזן, אומרים רק בכס הזן. אז לא יוצאים בכך ידי חויבס חינוך, כי חויבס חינוך צריך להיות מצוות בשלמותן. אבל הוא אמס יורדת, וזה מציאות החיים, שיש הכרח להתחיל לחנך אותם בתפילות, בברכות, בברכת המזון, כשהם ילדים קטנים כדי להרגיל אותם, ואז כשיגיעו לחינוך יש סיכוי שכבר יקרו קרי השמה בשלמותה, וברכת המוזון בשלמותה, ולכן אין ספירה בין החיונם והבית שויסף, ודיבר החיונם משלימים את הבית שויסף, וזה מחזיר אותנו ליסוד הגדול שאמרתי היום. מצוות חינך במצוות פרטיהן ודקדוקיהן היא חיוב דרבנן, וזה מתחיל כשקוד מגיע לחינוך עד הבר מצווה. חלון קצר. מצוות חינך דאורייתא זה מיום שהוא נולד, במידה שאפשר, ועד זקנו ושיבו. המצוות דאורייתא לא נפקד כשהוא מגיע למצוות, כל עוד הילד מקבל מאביו, וכל עוד יש ביד האב, ללמדוי, לחנכוי, לגדלוי, המצווה רובצת עליו, כי כאשר הקודש ברוך אומר אברהם אבינו, כי יודעתם למען אשר יצא וסבו לבי ישראל אחרו, ושומרו דרך השם, נעשו סודקו במשפט, אין כאן הגבלה. זה לא מתחיל דווקא בגיל 6-7, וזה לא נגמר בבר מצווה. זו מצווה כללית, שרובצת על כל אב ואם, לחנך את ילדיו, לאהב את השם, לירושוי, לפי שיקול דעתו, ובאור שחנן אותו, הקודש בוקו להבין את חובתו, כיצד ואיך לחנך את ילדיו, לאהבוסוי ולירושוי יסבור שמו. אז זה יסוד שאני מבין ביסוד נצח חינך, והסברנו כמה וכמה סוגיות מורכבות לפי היסוד. ועכשיו אני עובר לשלב השני של הדיון שלנו. אז כל האחרונים דנים בשאלה, מצוות חינוך רובצת על מי, על האב או על הבן? ורוב האחרונים אומרים, בשאלה הזו נחלקו, רשי וטויסס, בברוכס ממחה. בברוכס ממחה סבור רשי, שקוטן לעולם איננו יכול להוציא גודל ידי חבוסוי. גם אם קוטן אכל כדי סביעה, ואילו היה גדול, היה חייב בבחסמוס דיורייסה, ויוכלת בסבות, ובאבא שלו, או אחרים אכלו רק כזית. אז הוא חייב דרבונן, והם חייבו מדרבונן. רשי סבור קוטן לעולם לא יכול להוציא את הגודל. למה? כי מצוות חינוך רובצת על האב, ולא על הקוטן. והוא בעצם איננו בר חיוב, אבל לכן לא יכול להוציא את הגודל. טויסס חולקים על רשי. וטויסס סבורים, שאם הקוטן אכל כדי סביעה, והגודל אכל רק כזית, אז זה חד דרבונן, זה חד דרבונן, וקוטן יכול להוציא את הגדול. אם גם הקטן אכל רק הזייס, אז הקוטן הוא טרי דרבונן. הוא לא יכול להוציא אחד דרבונן. זה שיטה סטויסס. ואומרים רבים מן האחרונים, זה המחלוקת. לפי רשי, חויבס חינוך חובצת על האב, לפי טויסס, מצוות חינוך חובצת על הבן. ואני אומר שמעולם לא נחלקו רשי וטויסס בשאלה. אבל קודם כל אנחנו מגיעים לכסף משנה. אז הכסף משנה, פרק ו', הלך יהוד, פומץ ומצם, מדייק מלושן הרמב״ם, הרמב״ם כותב, הכל חיובן במצווה סמצם, אחד אנושים, אחד נושים וגם עבדים, למה? מצווה סתשע זמן ברומא, אבל כל שיש לו בבזור יכול פומץ, יש לו בקום מכל מצם. ומחנכם מסקטנים מדברי סופרים, ומאכילם אויסם מצם. אומר הכסף משנה, למה רמב״ם כותב מאכילים אותם, ולא שהם חייבים לאכול? כי הרמב״ם סבור שהמצווה לא רובצת על הקטנים, קטנים לעולם אינם חייבים, המצווה רובצת על האב, ולכן כותב הרמב״ם, מאכילים אותם. וכך הוא אומר גם בהלכות מגילה, פרק א', הלכה א', הלכה הראשונה בהלכות מגילה, שם כותב הרמב״ם, הכל חיובים במקור מגילה, אחד מגילה, אנשים ואחד אנשים מצוות מגילה מצוות רבונן וגם היא מצוות עשה שעה זמן גרמה ויפל פיקי אנשים חייבות משום שאף הם אוי ויואי שעדס ורמב״ם כותב הכל חיוב
כל הלשון
בקריאוסה, נושם, נושם, גרם, עבודם משחרונם, ומחנכם עסק תנים לקרויסו, כך לושן הרמב״ם גם פה, אז גם פה אומר כסף משנה, הם לא חייבים, אלא מחנכם עסק תנים לקרויסו, משום שרמב״ם סבור שמצווה זו לא רובצת על התנים, אלא על ההורים, על האבא, מצווה לחנכו. ואני תמיה לכאורה על הכסף משנה. אז הכסף משנה יש לו דיוק בשתי מקומות, אבל לי יש דיוק בחמש מקומות. ובהלכת סוכה, פרק וב, הלכה א', כותב הרמב״ם, נושים, עבודים וקטנים פורים מן הסוכה. קוטן, שאין לצורך לאימוי, בן חמש או בן שש, חייב בסוכה, מדברי סופרים. כאן כן כותב הרמב״ם על הקוטן שהוא חייב בסוכר. ופרק זין, שהוא הלכס לולב, הלכה יוטה, כותב הרמב״ם, כל שחייב בשויפה ובסוכר חייב בלולב. קוטנה יודע לנניה, חייב בלולב מדברי סויפן. הרי שהרמב״ם כותב קוטן שאין לי צורך לימוי חייב בסוכר, וקוטנה יודע לנניה חייב בלולב, ובהלכס בוכס פרקי הלכה א', כותב הרמב״ם שקוטן חייב, מי שהגיע לחינך בברכס המוזוין, ובפרק בו ולוכי יוד, כותב הרמב״ם שקוטן, שיודע לדבר והגיע לחינוך, חייב בתפלה, ובציצס הוא כותב, יודע להסעת, חייב בציצס, ובכל המקורות האלה כותב הרמב״ם שקוטן חייב. אז נכון, שבפרק בו, מהלכס מצה, הרמב״ם כותב, מאכיל אינו יסוי. אבל אני חושב שהסיבה מאוד פשוטה. הרמב״ם כותב, קוטן שיודע שיוכל לאכול פס, מאכיל אינו יסוי. יוכל לאכול פס, זה ילד קטן. קוטן שיוכל לאכול פס, עדיין לא אוכל מעצמו. אם עדיין מאכילה אותו, הוא ילד קטן למדי, ולכן כתוב מאכיל אינו יסוי. אני בכלל אמרתי בהרבה שיעורים, הרמב״ם מנסח את הכתב באופן מאוד פרקטי. אז קוטן יודע לנניה, הוא ילד יחסית יותר גדול, אז הוא חייב בלולב. אין לו צורך לאימוי, הוא כבר לא צריך לאימוי, אז הוא חייב בסוכר. אבל קוטן שיוכל לאכול פס, הוא ילד קטן, אם עדיין מכילה אותו, ולכן מכיל לנו, יסוי מעצה. אבל הרמב״ם כותב בחמש הלכות שהקוטן חייב. אז איך אפשר לדייק כמו לא של הרמב״ם שקובע רועצת על אביו, ולא על הקוטן. אבל הקושיה שלי על הכסף משנות גדולה יותר. כי הכסף משנה מביא את הרמב״ן, הרמב״ם מגילה, שהוא כשיטת רש"י, והרמב״ן אומר, קוטן מעולם לא יכול להוציא את הגודל, אפילו לא במצווה דרבנן כמו מצווה מגילה, משום שקוטן איננו חייב, אלא אביו חייב. והכסף משנה רוצה לדייק מהרמב״ם, שהוא כדעת הרמב״ן, אבל הרמב״ם פרק חס, ולא חצה זבוב, מלכס ברוכס כותב להדיה, לא פרק רס, אלא פרק אי, הלוכתס ומלכס כותב להדיה, שקוטן שחל כדי סביעה, יכול להוציא את אביו בברכס המוזן. הרי שהרמב״ם סבור כמו הטויסס, ולא כרמב״ם שסבור כמו רשי, והסבר בטויסס שקוטן כן חייב, ולכן הוא יכול להוציא את הגדולם, אז איך אפשר לשבות את הרמב״ם ואת הרמב״ם? ולכן אני אסי. ליס מנדפלג, ומה שאני אומר היום שונה מדעת רוב האחרונים שעסקו בסוגיה הזו. הרבה פעמים אני מלמד את תלמידיי, ואני חושב שאמרתי את זה פה פעמים רבות. יש לנו נטייה בישיבות, כל פלוק שאנחנו עומדים, אם זה פלוק בלמור ובראשונים ובאחרונים, לתלות את הפלוק בשורשי הסוגיה. ואני הזדעתי ברוב הסוגיות המחלוקות הן בנואנסים ובדעתיות, ולאו דווקא בשורשי הסוגיה ובהגדרות היסודיות. ואני אומר, ברור בעיניי כשמש, שמצוות חינוך כולה במהותה. בעיקר היא רובצת על האב, מסיבה פשוטה, קוטן איננו ברדה, יש סיבה, למה קוטן פוטן מן המצוות דאורייתא, זה לא הלכס בלואו טיים, כותב רש"י להדיה, בתחילת מסכת חגיגיה, קוטן פוטן מצוות כי אין לו דעת. אז מה, חכמים מתחכמים יותר מהקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך אומר, קוטן מן המצוות כי אין לו דעת, החומרים אומרים יש לו דעת, כן אפשר לחייב אותו, קדוש ברוך אומר שאי אפשר, והם אומרים שאין אותם. ולכן ברור כשמש שאיקר מצוות חינוך עובדת על העם. וגם ברור בעיניי כשמש, שמצוות חינוך ועובד צדיק גם, גם, לא בעיקר, אבל גם, לא יעלה על הדעת, שאם קודם יבוא לשאול שאלה, ישאל את הרב, אבא שלי לא בבית, האם אני צריך לקרוא פי ישמה? האם אני צריך לברך ברכת הנהנן? אבא שלי לא בבית, הוא לא רואה אותי. האם אני מותר לי לשתות בלי שהכל, מותר לי לאכול פת, לחמנייה בלי המויצי? נאמר לו כן. כי זה האמת. אתה תאום מן המיתוס, שמקומה לא רובצת עליך. זה בעיה של אבא שלך. אבא שלך לא פה, אתה לא חייב. וכי עלי על הדעת, דבר כזה. הלו הרב, לא חייב לחנך אותו. מיתוס חינוך רובצת רק עליו, נכל הכל שנים הם גם על אם. הרב איננו מצווה לחנך אותו. ולפי אותם האחרונים, שמסבירים שיטת רש"י והרמב"ן, ששום חובה לא רובצת על הקוטן, ולכן הוא לא יכול להוציא את הגדולים מדי חבוסן. זאת אומרת, כשאבא לא רואה, קוטן, קוטן מכל המיתוס, הוא לא חייב בכלום, ולכן פושט בעיניי כבית, ובקוטח, כשמש וצהריים, הם היו עוד ביטויים, הייתי משתמש גם בהם, אבל אני לא מכיר עוד ביטויים, פושט בעיניי, ודאי שקוטן חייב במיתוס דרבונן, כי אחרת זה לא יעבוד. אם האבא יצטרך לחנך אותו, אבל אנחנו נאמר לקטנים, כשאבא שלך לא עומד לך על הראש, אתה פטור מן המיתוס, אז זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. ותוחלת נכזבה, וזה לא יעבוד. ולכן ברור כשמש, כשבאו החומן ואוים את בינותם, ברוח קודשם ובחוכמתם, ותקן מצווכנו, תקנו מצווה כפולה ומתופרת. עיקר המצווה רובצת על האב. כי אם האב לא יחנך את הקודם, אי אפשר לצפות ממנו בכוחות עצמו, לקיים את המצוות. הצרחום הם הטילו את חויבת החינך על האב, אבל גם הטילו חובה על הקטנים. וזה ברור בעיניי כשמש וצהריים. אז במה נחלקו הראשונים? בדעתי. אומנם חובה רובצת על הקטנים, אבל זה שונה משאר חובות דרבנן, כאשר אדם הוא בר דעת, הוא בר חיוב במצוות אחרות, אז אי אפשר לדמות. חובתו של אדם לברך ברכת המוזן על אכילס כזייס, וחויבס קוטון, שאיננה חובה גמורה, עיקר החויבה רובצת על האב, אבל כדי שזה יעבוד, אמרו חזל, גם הקוטן חייב. אבל בסופו של דבר הקוטן איננו ברדס. אנחנו לא מנישים אותו, אנחנו לא, גם הקסמרדס אין בקוטן, יש בגדולים אבל לא בקטנים. אמרתי מקודם, אם הקוטן לא בא לו, לא תמיד אנחנו חייבים להעמיס עליו ולהכביד עליו ולכפות עליו, ולכן צבורים רש"י והרמב"ן, שאלה דמויס חויבי דרבונן של קוטן וחיוב דרבונן של גודל שאכל כזית פת. ולכן קוטן לא יכול להוציא את הגדולים. לעומת זאת, רמב"ן וטויסס צבורים חיוב דרבונן וחיוב דרבונן, ואין לחלק בין זה לזה. ומכיוון שקוטן גם הוא חייב מדרבונן, וגם האב חייב מדרבונן כאילו אחר הרגזייס, אז קוטן יכול להוציא את הגודל. והמחלוקת בראשונם איננו בשורש הסוגיה בסברות שהם אבות כקורס בי סבד, אלא בדקויות שהם כחות הסער. כי כולי אלמה מוידם שאיקה חוי וסכינוך על האב, וכולי אלמה מוידם שיש חוי וסכינוך גם על הקטנים, אלה שנחלקו, האם אפשר לדמות חיוב קטנים שדרבונן וחיוב הגדולים. וכך אני למד גם על לושון הפריסוס בערב מצד. אז בערב מצד הגבוה כמו בעוד מספר מקומות בשעס, הטויסס מפלפלים בשאלה האם נושים מברכות על מיצוס התשע זמן ורמן. זה מחלוק גדולה ברש"י, בבעלי הטויסס, ובסיוסף ורמו, אף האם נחלקו בשאלה הזו, לדעת בסיוסף נשים לא מברכות על מצוות שהן פטורות כמו שויפה ולולב, ולדעת רמו הנשים כן הן מברכות. הטויסס אומרים, אי אפשר לדמות אישה לסומה. סומה לפי רב יהודה, פטור מן המיצוס, אדם עיוור. הלוכי כחכמים שסומה חייב דיורייס, אבל לפי רבי יהודה, סומה פתור. מחדשים הטויסס כמה מקומות בשעס, שוודאי שהוא חייב מדרבונן. אומרים הטויסס, אי אפשר לדמות אישה לסומה, כי סומה חייב מדרבונן. ואם הוא חייב מדרבונן, פשיטה שמברך. ביחס למיצוס כל כולה דרבונן. ומכיוון שהוא חייב לקיים את המיצוס מדרבונן, צריך לברך. ואי אפשר ללמוד אישה מסוימת, כי אישה אפילו מלבנון, פטורה ממתקשת מנגרומה. גם אי אפשר ללמוד אישה מקוטון, כי קוטון עושה לכלל חיו. הפטור שלו זה לא בעצם, זה רק פטור זמני, כי הוא עדיין לא ברדת, אבל בעצם במינו יש חיו. למה תויסס אומרים סברה אחרת בסומה ובקוטון? למה תויסס לא אומרים אותה סברה בקוטון כמו בסומה? אי אפשר ללמוד אישה מקטרם, כי קטרם חיובת הרבנון. התויסס קודם הסבירו למה אי אפשר ללמוד אישה מסומה, כי סומה חייבת הרבנון, וגם אי אפשר ללמוד בקוטון, כי קוטון מגיע אליך על חיוב, אבל גם קוטון חייבת הרבנון. איך אי אפשר קוטון? זה לא דומה לפיו של סומה. סומה הוא ברדה. כמו גודל, שמנתו אל איננו חייב לברך בכתמוס נרכזי, סכום חייבו אותו. אבל קטנים, כן, חלקום הם הטילו עליהם חובה, אבל האופי של החיוב של קטנים שונה מגדוי להם. הם אינם ברידה, אי אפשר לצפות מהם אחריות, ולכן עיקר המצווה מוטלת עליו, ולכן התויסס כותבים בסגנון אחר, למה אי אפשר לדמות אישה לקוטון, ואי אפשר לדמות אישה לסומו. אז כך נראה עיקר, אני הצעתי בשאלה הגדולה, על מי מתנסקינת מוטלת. ובניגוד למה שמשמע מדיבר כסף משנה, וכל החולים שעסקו בסוגיה הזו לדידי פשיטה לי, ולית מנדפלת, שמיתוס חינוך מוטלת בעיקר על הגדולים. זה לא יכול להיות מוטל בעיקר על הקטנים, כי התורה פתרה וחכמים מחייבים, אלא התורה פתרה, משום שקטנים אינם ברידה, וממילא אי אפשר לצפות מהם. אבל חכמים, כדי להרגילם במצוות, או כדי לחנכם מבעוד מועד, לשמיר את התורה והמיתו כשיהיו גדולים, רחום אמיתי לפוי בסכנך על אביהם, וכדי שזה יעבוד, הם גם חייבו את הקטנים במין הזה אפשר, וקיום המצווה, כך נרנית. עוד רגע אדברה, וזה מעניין לעניין באויסטי ועניין ממש, באמת הסוף של תלבי זה נפשוט יש תשובה, וזה מופיע שוב בקונטרס שלפנינו. אני חושב שזה חלק בייס בשאר סורס מחסוף, שנשאלתי על ידי הרבה הורים. הורים שיש להם ילדים מיוחדים עם צרכים מיוחדים, ובהתקרב גיל בר מצווה, יש להם המון שאלות, לקנות תפילין, קשה מאוד להגדיר, מבחינה הלכתית, גדר של שויטה שפות המלמות. זה אחת הסוגיות הפתוחות ביותר, והמקורות כל כך מעטים, והמגבלות המנטליות, הקוגנטיביות, התכליות שיש, כל כך מורכבים וכל כך שונים זה מזה. בגמור יש מקור אחד, והסימנים שחזל נותנים על שויטה בכלל לא דומים לילד שמוגבל בשכלו. כל שלושת הסימנים שחזל נותנים זה אדם שלא יודע לשמור על עצמו, הוא לא יודע פחד מהי, הוא לא מפחד. למה בבית הקורס יוצא יחידי בלילה, לא מפחד, לא מזאבים ולא מדובים ולא ממזיקים ולא משעידים. אז הסימנים שחזל נותנים לא כל כך עונים על רוב השאלות המצויות. לפעמים אנשים מוגבלים בסקרן יש להם יותר פחדים, אנשים אחרים לא תמיד, לפעמים נמתח, נמתח. אבל חזל לא נדרשו בשאלה של אדם שהוא מוגבל בשכלו. הרמב״ם בהלכה סיידס כן מתייחס לזה, מכל מוקל. באיזו מידה אנחנו חייבים לחנך ילדים מוגבלים בסופרם, אם זה תסמונת דאונס או בעיות אחרות, תשמיד את מוצא. והפסק שלי מאוד מחזק הורים שיש להם ילדים מיוחדים, ואני אומר, חובה מוטלת אלינו לחנך כל ילד, לתת מה שבידו לתת, לא מעבר לכך, אבל כולם בניו של אלוקינו. קדוש ברוך הוא אוהב את כולם, וקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יעבור. קדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יעבוד אותו, במידה שהוא יחד, עם הכלים המוגבלים שקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל קדוש ברוך הוא אוהב את כולם, הוא רוצה שכולם יזכו בקרבתו, ויזכו בשכר מצווה במידת האפשר. ולכן, כשחזל קבעו, מי חייב במצוות ומי פטור מן המצוות, זה נוגע לנו רק בשני תחומים ובשני תחומים בלבד. בדין היוין שלי. בדין היוין שלי. מי שפטור מן המצוות, אי אפשר להניש אותו, כי הוא פטור. בתחום השני, מי יכול להוציא אחרים ידי חובה. שני התחומים האלה בלבד מסורים לנו. ולגב את שני התחומים האלה, אנחנו חייבים לקבוע גדרים. מי חייב ומי פטור. אבל בין אדם לקודש ברוך הוא, אף אחד לא פטור. בין אדם לקודש ברוך הוא, כל אחד חייב. הוא חייב במידה שהוא פטור. הקודש ברוך הוא מצפה מכל יהודי באשר הוא, כולם בנף של אלוקינו, לעבדוי בלב אבשלום. בכלים המוגבלים שקודש ברוך הוא חנן לו. ולכן מצווה גמורה להורים, לחנך כל ילד. אם יש לו תסמור את דאון, יש לו תסמור את אחרים, הוא מוגבל לסיכלו, אבל אתם שפוצים את כולם. ומצווים אנחנו לחנך כל ילד לאהוב את הקודש. יבוא לפנינו ילד שמוגדר כשויט, הפות אמנו. הוא ישאל אותנו, האם מותר לי לעבוד אלוהים אחרים? נאמר לו, מותר לך? מותר לך? האם מותר לי לשנוא את הקודש פה? מה, נאמר לו, מותר לך? משתדל לצעד ולראות אהבת השם. אבל הקודש ברוך הוא אבי כולם, כולם בניו של אלוקינו, אוהב את כולם, והוא רוצה שכולם נדבקו בו. ולכן מצווה שכינך רובצת על אב שכל ילד וכל ילדה שהיא תעבוד את הקודש ברוך הוא בכלים המוגבלים שהקודש ברוך הוא נתן לו. הוא יכול לומר פסוק אחד שמה ישור לשם אלוקינו, השם החודשי אומר. הוא יכול להניח תפילין. גם אם הוא לא יוכל לומר את כל הצביר, כל השיעניח. כי כל אדם חייב לעבוד את הקודש בו. גם שויטה, במידה שהוא יכול, צריך לעבוד את הקודש בו. הוא לא בחיוב, ולכן אנחנו לא יכולים להניש אותו. הוא לא בחיוב להוציא אחרים ידי חובתם. אבל בחשבון האישי בין הקודש בו הוא לבינו, הקודש בו הוא מתפתח ממנו, לעבוד אותו במידה שהוא יכול. ולכן קוראים, אנחנו מצווים לחנך אותו במידה שהוא יכול. כך אני עשיתי וכך פסקתי וכך כתבתי בספר שלי. וזה מחזיר אותנו לחויבס החינוך שאיננה מוגדרת כמו חויבס חינוך דרבונן. לקיים את כל המצוות בפרטיהם ודקדוקיהם. זה מחזיר אותנו כי יודעת את למענה שיצא בספון הקטוס. אנחנו לא יודעים אם לברום הבינו היו בנים מוגבלים, כל יוצאים, ומצורו, אנחנו לא מכירים את כל הילדים שלו במשפחה, ביסוי האחרות. אבל המצווה הכללית כי הודעתי, לחנך כל ילד באשר הוא, לאב את השם וירוסי, כולל גם ילדים מוגבלים. אז החיוב דרבונון, תקיים את כל המצוות, ופרטיהם ודקדוקיהם לא חל עליהם. וגם החיוב דאורייתא, לקיים את כל המצוות על פרטיהם ודקדוקיהם לא חל על מי שפוטר מן המצוות, אבל החיוב הכללי של חיוב דאורייתא חל על כולם, גם על ילדים מוגבלים. כך נראה יפרדם. אז היום עסקנו בסוגיה חשובה ביותר במצוות החינוך דאורייתא ודרבנן, ואמרנו חידושים גדולים שאני חושב שהם כולם דברים פשוטים עד למור. אז אנחנו פוגשים לראשונה שבוע את אברום אבינו. אני אומר, אנחנו אני ואתם, כי בשבוע שעבר התחלנו לקרוא פרשת לך לך. ושתי הפרשיות הראשונות בחומש בראשית עוסקים בגדולי עולם, בענקים. עוד מראשון שהוא לבדו היה יציר כפוב של הקודש ברוך הוא. ונוח ישתר יקטום המהויו מדרו ישראל. אבל הטיפול שלנו, הטיפול היהודי מתחיל בפרשת לך לך. אברהם אבינו, שם מתחיל הסיפור היהודי. כי אברהם היה ראש וראשון לאבותינו הקדושים. אנחנו לא מתייחסים אחרי נוח. כל העולם מתייחס אחרי נוח, וכולם בני נוח. אבל אנחנו, הסיפור שלנו מתחיל עם אברהם אבינו. אז למה? מה בין אברהם לנוח? מה היה מיוחד באברהם אבינו? שהוא היה הראשון לאבותינו הקדוש. נויח לא מתוירו, כך כותב רש"י, כשנויח יודע להבחין בין המין המתויר מהמין המתומיהם, מנהינו יודע מכאן שנויח לא מתוירו. האם הוא גם לימד תוירו? לא יודעים, לא יודעים. מן הסתם כן, כי שם היה לו ישיבה. אז מן הסתם לא יכולים ידע את שם. כותל הכסף משנה, תקשרה את הלכת תבואי לספום על הרמב״ם. נויח ושם למדו תוירה לתלמידיהם, אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז, כמו אברהם אבינו, ולפיך אך גודלו מעלוסוי ביועיסו. זה הלשון של הכסף משנה. גם אברהם למד, האם היו לו תלמידים? ועוד איך היו לו תלמידים? כתב הרמב״ם, בלשון כל כך נמלצת, בתחילת עבוד הספיכובים. הרמב״ם מתאר את העולם שבו נולד אברהם אבינו, עשור הדורס, מנוי אחד אברהם, היו אלם שומעים. כולם היו עובדי אלילים. עד שעמד איסן הזה, ונקבצו אליו אלופים ורבבוי, אלפים ועשרות אלפים תלמידים, ושתל בליבם את העיקר הגדול של אמונת את היהודים, והם אנשי בית אברהם, זה הנפש השעושו בחורון, כך כותב הרמב״ם. אברהם לא הסתפק באלה שדפקו על דלת ביתו, אולי אתה מוכן למדלות. אברהם נסעור אל הקרוב ולהכריז ונקבצו אליו הלופם ורבבויס. זה הבדל שיש בינו יחלט. יש עוד הבדל. פרשת נויח, רש"י ידוע, איש צדיק תומם היו בדור ישראל. רש"י מסביע מה הדגש בדורותיו. יש דור של משבח ויש דור של מגנן. יש דור של משבח, צדיק תומם היה בדורו, אילו היה בדורון של צדיק, כמו היה צדיק ביועיסו. יש דור של מגנן, אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב בכלל. שתי שאלות יש לי, אם אפשר לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנן? מצטווינו לדון כל אדם, וכעצמו שקל וחוי ממהר, איש צדיק טוב, ובו יהיה בדרויסו. ולמה דורשים לשבח, מדברים על דורן של צדיקים, הדורשים לגנאי, מתייחסים באופן ספציפי לדורו של אברהם ובינו, ולמה הם לא אומרים, אילו היה בדורן של צדיק, כמו היה נחשב לכלום. לביום אלי, לישמן דפלג, שאילו היה בדורן של צדיק, כמו היה צדיק ביועיסו. אף אחד לא מפקפק בכך, אף אחד לא סבור אחרת. כולם עודים, אילו היה בדורן של צדיק, כמו היה צדיק ביועיסו. אבל במבחן אחד נכשל נויח. וזה בהשוואה לאברהם אבינו. עוד שבוק אומר לאברהם אבינו, אברהם, פלטתי להכריז עיר. ומן הסתם אברהם שואל, איזה עיר? יור, פריז, את חשבון. איזה עיר אתה רוצה? אומר לך, שבוק הוא סדום. שמעת על סדום, ואנשי סדום, רואים וחטואים. איך מגיב אברהם אבינו? הוא אומר, לא, רבוי נשאלוי לו, לא, אל תצאת, אולי יש חמיש נצדיק, אולי אפון, שלוש, עשרים, עשרה, הוא בוכה, הוא מתפלל. קודש ברוך הוא אומר, נויח, אתה יודע, רק אותי להחליל את כל העולם. ונויח שואב, באמת, מה אני אמור לעשות? תעשה את תאיבו. בשביל מי? בשבילך, בשביל אשתך, בשביל הילדים. הוא הולך ובונה תאיבו, לא עולה בדעתו. אולי, אולי אפשר להעביר את רויה הגזר, כתוב בזויה, בפרשס נויח, שהנובי ישעיהו בפרק נון דלת, וזה הפתורה של פרשס נויח, קורא למבול מי נויח. אומר הזויה, למה המבול זה מי נויח? נויח היה השם, אומר הזויה, בדרך עקיפה, נויח נושא באחריות למבול, כי לא התפלל על בני דוירי. למה הוא לא השתדל? למה הוא לא זעק? למה הוא לא בכה? למה הוא לא התפלל? למה הוא לא התמקח כמו אברהם אבינו, ולכן יש דורשים לגנאי. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. היו צדיק ביועיסו, וזה אף אחד לא מפקפק. אבל הוא למה לא נהג כמו אברהם אבינו? והרי הקודש מגלה שמשה רבינו הוא גלגול של נויח. כך כתוב בשאר הגלגול בכתפיה. לא יודע אם למדתם את הסוגיות של גלגול. לא גלגול שבוע, לא יש. גלגולי נשמות. אז אומר הרי, מוישה גלגול של נויח. ויש הרבה דברים שיש להם במשותף. מה יש למוישה ולנויח? קודם כל טבע. לא בדיוק אותו טבע. טבע של מוישה היה קטנטן, אבל מאוד. הטבע של נויח היה עצום מימדים, אבל טבע זה טבע. ומוישה יש טבע, לנויח יש טבע. מה עוד? חיים. פעם ראשונה אנחנו מוצאים חיים בתורה, ונויח מוצא חיים. ולאחר חטא ועגל שואל מוישה רבינו ממצוא סוף חיים בעיניך, והקדוש ברוך אומר, מוצוא סוף חיים בעיניך. אז מוישה ונויח מצאו חיים. נויח היה הראשון שלמד תורה. ומוישה מנחיל תורה לכל הדורות כולם. מוישה קיבל תורה מסיני ומסור וישוע וישוע לזכרם. עד הדור הזה. יש להם עוד משהו משותף. ובמשהו הזה רואים את הקונטרסט, את הפער העצום בין מוישה לנויח. אחר חטא ועגל, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, חורו אפי בהם. אכל אויסם כרוגע, ועשו אויספו לדוי גודל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך להחריב את זה, להקשיד את כולם, לחלות את כולם, ולהתחיל איתך. ואתה תהיה אב המון. עשו אויספו לדוי גודל. ובואו נתחיל מחדש את כלל ישראל, וזה מתחיל איתך. זה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא אמר לנויח. אני מחריב את כל העולם, אני מתחיל איתך. נויח אומר, וואה, כבוד גדול. כבוד גדול. הוא עונה לעצמו טבע. איך מגיב מוישה רבינו? מוישה רבינו אומר, אם ככה אתה רוצה לעשות, מחייני נו מוסיף אותך שכתוב פה, מחייני זו איסי את מי נויח. מחייני זו איסי את מי נויח. וזה התיקון. של הטלפון של נויח. נויח לא דאג לעולם. מוישה רבינו אומר, לא בשום אופן, מכנינו נסיף אוכל שכסף. דיקה פוילן היו, אומרים שם רבונם מפשיסקה, שנויח היה צדק עם פלט. פלט מעיל פרווה. איך אמר רבונם מפשיסקה? נויח היה צדק במעיל פרווה. ומה הוא תכוון לומר? כשיש קור אימים בחדר, אפשר לפתור את הבעיה בשתי דרכים. אתה יכול להתקרבן בתוך פרווה ולא אחר. אבל מה עם כל האחרים שיושבים בחדר? אפשר להדליק אש ולהגדיל אותו ולהזין אותו בעצים רבים, ואז הועלת לכולם. אמר רבינו מפשיש ששמח היה צדיק, אבל הוא היה צדיק במיל פרווה. קר, תרבל בתוך פרווה, אבל אתה לא רואה, תסתכל מסביב, תסתכל מימין, תסתכל מסבור, אתה תשבור כמחריב עולם. רום אבינו מתחנן על אנשי סדום הרום וחתום, מוישה רבינו מתחנן על כלל ישראל שחתו בעגל, ומוישה אומר, מכן אינו מסביב לפה שתסף, וזה התיקון של מי נויח, אומר הארי. ולכן הסיפור שלנו, הסיפור של מוישה רבינו, הסיפור של אברום אבינו, אלה נתעוררו לקרוא ולהכריז ולעם מתואר לאלפים ולרבבות ולכל העם כולו. ואלה התפללו גם על רואים וחטואים והבינו שעל כולם צריך לרחם וכולם צריך. וזה היה אברום אבינו בזמנו. ולכן כלל ישראל מתחיל עם אברום אבינו ומגיע לידי השלום ומיצוי על ידי מוישה רבינו במעמד הר סיני. מי רוצה שנזכה תמיד ללמוד וללמד, ולהכריז בקול גדול, וללמד תורה לכל דורש ולכל מבקש, ונזכה לדאוג לכולם, ולרחם לכולם, ולהתחנן על כולם, ולהבין שכולם בונו של אלוקינו, והקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, והקדוש ברוך הוא צריך את כולם, וכולם צריכים אותו. אז יהיה רוצה שנזכה תמיד לקדש שם שמיים. וכאשר אנחנו עוסקים בתורוסן של אבויס, שהקדוש ברוך הוא נספור לנו חזי אבויס ובגלל אבויס ושיע בונים וסובי גאולה לבני בניהם במהרה ובימינו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.